כאן עוד. להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
הרמיין אפיס הוא מתופף שניגן עם כל המוזיקאים החשובים. ג'ף בק, פינק פלויד, ונילה פאג', קקטוס ועוד המון. הוא השפיע על לד זפלין והיה השותף לכתיבת הלהיט של רוד סטיוארט, Do You Think I'm Sexy? אבל ההישג החריג ביותר שלו היה חברותו במשטרת הסקס. אפיס נולד בברוקלין ב-1946 והתאהב בתופים. באחד מהרכביו הראשונים, ילדי יום חמישי, הוא ניגן עם גיטריסט מופרע בשם ג'ימי ג'יימס. בעוד השניים היו מתמסטלים בדירות של פרוצות מקומיות, הם הפכו חברים, וג'יימס הפך להנדריקס. כך למד אפיס את כוחו המיני של הרוק. כשהחל לנגן, היה בתול בן 17. עד סוף אותה השנה, כבר שכב עם 300 נשים. שלוש שנים לאחר מכן, הוא חתם עם ההרכב שלו, היונים, בחברת תקליטים, ושינה את שמה לוונילה פאג'. אפיס הפך לכוכב. באחת המסיבות הגדולות שלהם חיכו לבחורים 500 מעריצות. הם החליטו לסנן אותן. הם כינסו אותן בחדרים ואז הגיחו לפניהן ארומים. כמה בחורות יצאו בבהלה מהמקום, אך אלה שנותרו נשארו למסיבת סקס פרועה. אחת מלהקות החימום של ונילה פאג' הייתה להקה צעירה בשם לד זפלין. בהופעה הראשונה שלהם יחד ב-1968, רוברט פלנט נותר נטוע במקומו, והקהל צעק בוז. אפיס הציע לו להתנועע קצת יותר. הוא הפך חבר טוב של המתופף ג'ון בונאם, עד שזה החל לשתות באופן כבד, ובסופו של דבר מת לאחר 40 כוסות וודקה ב-12 שעות. השמועות כי אפיס יחליף אותו כמתופף של זפלין החלו להסתחרר. הם הסתחררו עוד ועוד עד שסטיוארט חש שהם מתרחקים מהמוזיקה שהוא רצה לעשות. ב-1969, לד זפלין ונילה פאג' יצאו לסיבוב הופעות יחד. תפקידו של המתופף בהרכבים מוזיקליים לא מסתכם בלתת קצב. הוא יוצר מוזיקה באמצעות תופים. הוא מנגן על תופים, ולא סתם דופק על קופסאות וחתיכות מתכת. כדי לעשות את זה, מתופפים משתמשים בידיים וגם ברגליים. אבל זה לא תמיד היה ככה. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אני מציע לכם להצטייד בזוג מקלות, מנגבי זיעה ומשהו לשתות, כי הפעם אנחנו יוצאים אל ההיסטוריה המרתקת והלא ידועה של התופים. ולמען הדיוק, אתם עומדים לגלות את סיפורו של חלק אחד קטן וקריטי במערכת התופים ששינה את ההיסטוריה. למרבה הצער, אדוארד צ'נדלר מת לפני שהספיק להיכנס להיסטוריה. עבור מי שנחשב לאבי מערכת התופים המודרנית, אנחנו לא יודעים הרבה עליו. מה שאנחנו כן יודעים, הגיע רק מעדויות שמיעה ומסיפורים. הוא נולד ב-1866 ונחשב לאחד המתופפים הגדולים ביותר בימיו. את דרכו הוא התחיל כמתופף בתהלוכות וכנגן בהרכבי ג'אז בימים שהג'אז היה המצאה חדשה. והאווירה באותן השנים הייתה, איך לומר...
די אגומה.
זהו יוסי בוזי, מתופף ויצרן תופים.
מניו אורלינס, איפה שאנחנו מקבלים את מה שיצא מהג'אז, התחיל בעצם. בהתחלה זה היה בשדות הקוטנה, עם הרבה הרבה סבל וחום. ואנשים היו פשוט שרים, לא היו כלי נגינה, בטח ובטח שלא בשדה הקוטנה. והם היו שרים, והם נותנים קולות, ומשם דרך אגב הגיע גם הגוספל. אחר כך, אנשים היו הולכים הביתה, ואתה רואה בתמונות ישנות של גיטריסטים במרכאות, עם 3 מטרים, 4, 2 מטרים, מנגנים, ומייבבים את הבלוז. היום שוב מתעדים את מה שעובר עליהם, או את מה שהם בעצם חולמים שיהיה. אחר כך זה יתקדם גם למצב לא הכי סימפטי, בהלוויות. היו מנגנים בהלוויות, שקוברים מת, היו הולכים אחריו ומנגנים לו. אבל גם אז לא הייתה מערכת תופים.
צ'נדלר היה שטיין. הוא היה חיית במה, איש מצחיק, שניגן על תופים בחן כמו אקרובט.
הם רובם היו ככה. הם היו לתותנים, והם היו טכניקאים בצירה לא רגילה. אתה יודע גם למה? כי הנגינה לא היו, בהתחלה לא היה כמעט, לא היה מצילות. היה בייסדרם וסנר. והיו מנגנים, בעצם זה סוג של מרשינג. וכל הטכניקה הייתה רק על סנר.
עוד מעט נשוב ונדבר על צ'נדלר הזה, אבל עוד לפני כן, כדי להבין מה הפך אותו לחזה אדיר, צריך להבין על מה הוא ניגן. אתם מכירים את המתופפים על הבמה. בדרך כלל הם קצת נחבאים אל הכלים, יושבים מאחורי ערימה של תופים ומצילות בצד האחורי של הבמה, מאחורי הגיטריסטים והסולנים. הם יושבים במרכזו של מעגל של כלי הקשה ומשתמשים בכל חלקי גופם כדי להפעיל את התופים. עם הידיים, הרגליים, עם מקלות, עם אגרופים. אני ראיתי גם מתופף שנוגח במצילות. כמעט לכל ההרכבים והלהקות יש מתופף.
תופים הם בעצם יחידת קצב שמשלבת ומתאמת בין כל הנגנים כולם. שיש ריתם, אין לך בעיה לעצום את העיניים שלך ולנגן מה שאתה רוצה. בייחוד שהם כולם ניגנו אלתורים, כל אחד היה מאלתר. אבל שהיה מתופף שמחזיק את כל העמוד הזה, כל היסוד הזה של הנגינה, זה היה מתופף שמחזיק. הם התפזרו מסביב, כמובן בצורה נפלאה, כן? שזרו את כל הזרי פרחים האלה שלהם בנגינה, בסולואים נפלאים, מתואמים אחד עם השני רק משמיע. אבל הקצב, זה המתופף שהחזיק את הכל, עמד כמו סלע יציב.
מערכת תופים כוללת לרוב תוף סנר, שמכה עליו מפיקה צליל חד ומשקשק, אתם מכירים את הצליל הזה ממצעדים צבאיים בדרך כלל, תוף בס, שמפיק את הצליל העמוק והנמוך במערכת, אתם רואים אותו תמיד בפרונט של המערכת, העיגול הגדול הזה, שבדרך כלל יש עליו את סמל הלהקה. תופי טאם-טאם, או טומים, בעלי צליל עמום יחסית, היאט או היי-הט, שתי מצילות אחת על השנייה שנראות כמו כובע ונפתחות ונסגרות, ומצילות בגדלים שונים, רייד וקרש. ברור שאפשר להוסיף עוד חלקים למערכת, ובדרך כלל מוסיפים, אבל זה הבסיס. אלא שרוב ההיסטוריה, מערכת התופים לא הייתה בכלל מערכת. כבר לפני יותר מ-7,000 שנה, כשבעולם הסתובבו אנשים שעשו שימוש אך ורק באבנים ובמקלות, הם ידעו לייצר תופים. הם מתחו עליהם אורות של בעלי חיים, ושמנים ביצעו איתם תקסים דתיים. מאוחר יותר, עם המצאת הברונזה, עברו במזרח הרחוק להפקת תופים מערד. גם בתופים האלה השתמשו ומשתמשים לטובת תקסים דתיים.
עכשיו זה מתחיל להיות מעניין. טוב, קודם כל, אפריקה. היו תופים שבנו אותם מגזעי עץ, שמחללים אותו בפנים, מותחים עליו אורות של חיות, את המתיחה היו עושים עם הגידים של החיות, מחממים את זה ליד המדורות, וזה היה נמתח. ועל זה היו דופקים, חזק מאוד עכשיו, לפעמים היו גזעים מאוד מאוד גדולים, והסאונד מאוד מאוד נמוך, ושהם היו מגיעים להילחם מכפר לכפר, אז הם היו דופקים מאוד מאוד חזק, והיו לפעמים מפחידים את התושבים. מה שהיה ואז, תשמע, זה אנדרנלין, זה לא יעזור כלום. אתה שומע גם שאתה הולך להופעה, יש לך מתופף שם שדופק חזק, אתה אף. הם היו פשוט, גם לפי הנגינה, הם היו מתואמים מה הם עושים. אם למשל סגנון הקצב היה משתנה, אז למשל הם היו מאגפים את הכפר, או קצב משתנה, אז כולם נאספים פחות או יותר לראש חץ מסוים. זה היו, דרך אגב, במלחמות של הדרום נגד הצפון, אז היה מחצוצרות, וגם היו תוקעים מחצוצרות, אני בא למלחמה.
הדרך מטיפוף בתקסים דתיים אל תופי מלחמה הייתה קצרה. תופי טייגו הוציאו חיילים סינים למלחמות. הם הצעידו אותם בקצב אחיד ומסודר, ויותר מזה, הם שמרו על מורל הלוחמים, ממש כמו במקרה של חיילי הצבא השוויצרי. מי שהיה אחראי על הקצב, היה חייל אחד בודד שנסע בעצלב, תוף סנר, עליו תופף בדרך כלל ביד אחת. היד השנייה כנראה אחזה בנשק. כשאומרים באנגלית דרם, מתכוונים לתוף הספציפי הזה.
כשהאוטומנים היו יוצאים למלחמה, הם יצקו, זה לא נראה כמו של המצילה של היום, אבל זה היו עיגולי ענק כאלה מברונז ונחושת, והם היו מכים אחד עם השני, והיו מפחידים ככה את התושבים. היה איזה רעש היום ונורא, והיו עשרות, מאות של חיילים מחזיקים את הכלים האלה, והיו דופקים חזק וכל זה, ואנשים היו פשוט בורחים. ככה התחילו המצילות של הנגינה.
תופים וצבא הולכים מיד ביד במשך שנים. במלחמות נעשה שימוש בתופים כדי להעביר פקודות בסדרה של קודים, כדי לנסות ולהילחם לא רק באויב, אלא גם ברעש היריות והתותחים. ממש כמו השבטים הילידים באמריקה. אך החיילים המתופפים היו משתמשים בשני מקלות, ולכל יחידה היו התופים האופיינים לה. תפקידו של המתופף היה מוגדר, הוא היה צריך להקות על התוף בקצב. בתזמורות ובאירועים, כשהיה צריך לשלב כמה כלים מוזיקליים לכדי יצירה אחת, היו מתכנסים לצד הנגנים כמה וכמה מתופפים. נגני סנר, נגני בס, נגני טמטם, נגני מצילה, כל מתופף והכלי שלו. הנגינה המסונכרנת הייתה משימה מורכבת, מאתגרת, וכשהייתה מצליחה, גם הייתה מספקת. המון כלים, המון נגנים, המון מזכורות.
בדרך כלל זה היו רק שלושה נגנים. בס, סנר וזוג מצילות שמקישים בהם אחד בשני, כמו של הצעידה כאלה.
לקראת סוף המאה ה-19, זה התחיל להימאס. בשנות ה-40 של המאה, מתופפים התחילו לחשוב. הם חשבו איך הם יכולים לנגן על יותר מתוף אחד. וזו הייתה מחשבה מוזרה, כי לא משנה איך הם בדקו ובחנו את הנושא, היו להם רק שתי ידיים. ואי אפשר לתופף על שני תופים בלי עוד איבר. אז הם חיפשו דרך לשלב עוד חלק בגוף לטובת הטיפוף. למשל, רגל.
כל אחד פיתח לו טכניקה של גומיות, שהם היו עושים מין כמו פדל, וזה היה מקה על הטוף. לא היה לזה סאונד כל כך, אבל מה שזה היה כל כך טוב זה, קודם כל זה מצמצם בנגן. דבר שני, שאתה נותן את יחידת הקצב שלך בבייס דרם, את הרבעים האלה, בהרבה יותר קל לך לאלתר על הסנר. כי הקצב הוא שלך. אתה מזיז אותו קדימה אחורה. אתה לא צריך להיות תלוי בעוד אחד. אתה יודע מה זה לשבת על הבמה ושמישהו רץ לך קדימה, ואתה מחזיק. זה לא הכי נעים.
עברו עוד 20 שנה עד שהצליחו לשלב כמה כלים לסט אחד, וכדי לייצר אותם עברו עוד 75 שנה. הנגנים הראשונים שהצליחו לשלב כמה וכמה תופים למערכת אחת, השתמשו במקלות כדי לנגן עליהם. ובניגוד לאומני כלי הקשה, הם פיתחו שיטות וטכניקות שונות להתמודד עם מערכת התופים שהלכה והתפתחה.
כלי הקשה בדרך כלל מנגנים הידיים. מנגנים הידיים אלה כלים שהיו מאוד מאוד עתיקים, שאנחנו מדברים על שבטים באפריקה. הם היו מנגנים הרוב עם הידיים עד היום דרך אגב. היו להם כמה וכמה מיני תופים, שטוף אחד היה נקרא טוקינג דרם, שהיו מנגנים איתו עם מקל קטן, אבל גם עם הידיים. הרוב היה עם הידיים, מנגינה על הידיים. עד היום, צליל של קונגס או בונגוס, זה הדבר הטוב ביותר לנגן איתו עם הידיים. אין לזה תפקיד כמעט, עד היום לא בנו לזה תפקיד עם מקלות.
אחת השיטות שפיתחו המתופפים נקראה טיפוף כפול, דאבל דראמינג. בשיטה הזאת הצליחו המתופפים לנגן גם על הסנר וגם על הבאס באמצעות מקלות. עבודה של שני מתופפים נעשתה עכשיו בידיו של איש אחד. בעוד שתי הידיים של המתופף היו עסוקות בטיפוף על הבאס ועל הסנר, בדרך כלל במקצב מוגבל לארבעה רבעים, אחת מרגליו לחצה על דוושה שהרטיטה את המצילות. לדוושה הזאת קראו לואו בוי.
אותו דבר, יש גם תמונות כאלה דרך אגב, אם תחפש ותראה, שבעצם כל המערכת של ה-IH, שהיום הוא מאוד מאוד גבוה, ועומד כל אחד עם הגובה שלו שיושב, זה היה בגובה של איזה 20 סמטימטר מהרצפה. והיו דופקים עליהם. בהתחלה זה בכלל לא היה עם פדל. זה היה מוט שבפנים היה מוט רחב, מוט צר, עם קפיץ באמצע. והוא היה לוחץ על הראש של הקפיץ, נותן ככה מכות, ואז היה מצלצל. לאט לאט פיתחו גם שתהיה דפשה. אבל בהתחלה, בהתחלה, זה היה רק כדי לגרום לדבר הזה לזוז ולגעת אחד בשני. ברגע שהמצילה נוגעת אחד בשני, יש לנו את הסאונד הזה, פש, פש, פש. זה, ככה הם נגנו עם זה. עכשיו, יש כאלה גם שפיתחו את העניין, שהיו מנגנים עם זה קצב. אתה מבין, זה לא היה טש, 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 כאלה רבעים או כל כאלה, אבל גם טש, 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 טש. ואז הגיעו כבר מקצבים עם הדברים האלה, עוד עם הרגליים.
הדאבל דראמינג היה אחד הכוחות המניעים מאחורי התפתחותו של הג'אז בניו אורלינס ומוזיקת הרגטיים.
ברגע שיש מתופף אחד, יש קצת יותר סדר. אבל הנגינה עוד לא הייתה לנו מצילה. עוד לא היה קצב. ההייט עוד היה על הרצפה. לא היה נגינה של קצב עם הידיים. היה מרשינג לגמרי. זה מה שהיה בידיים.
התוצאה הייתה יותר קצב, יותר חופש, יותר יכולת לנוע בתוך התיבה המוזיקלית.
כי הוא לא צריך לקחת בחשבון, הוא יזוז איתי או לא יזוז איתי, זה בן אדם אחד שעושה את התפקיד.
המשמעת הצבאית פינתה מקום לסווינג. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way Bells on bobtail ring, making spirits bright What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh מערכת התופים המודרנית נולדה בניו אורלינס.
כל הדרום התחיל ככה. תראה, אנחנו לא יודעים, אבל יש, אתה שומע הקלטות מאוד 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 נדירות וישנות, שאתה שומע איזה גיטריסט, אני יודע, אפשר לקרוא לו גיטריסט, גיטריסט, ולם היו שרים, כולם ביחד, ומישהו שם היה דופק על איזה קרש או משהו כזה, ולך תדע איך הוא ניגן על הקרש הזה, וגם איזה טכניקה הייתה לו, יכול להיות שהוא היה אחד המטופים הכי טובים שהיו, ואנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים. אבל אם אתה מדבר כבר לעניין של הזמנים, שזה התחיל להתפתח, הדרום נתן לזה פוש גדול מאוד. המציאות האגומה בשדות, כי הם היו מוחאים כפיים, כל מיני כאלה, ביחד, ועושים שירי, והם היו רוקדים, כדי לקבל קצת מצב רוח, והלוויות.
מערכת התופים מורכבת מתופים שהגיעו מתרבויות שונות בעולם. תופים מצבאות אירופה, תופים מצבאות אמריקה, טמטמים מסין, מצילות מטורקיה ומהמזרח. כל התרבויות האלה התנקזו בעיר נמל אחת. ניו אורלינס. תחילת המאה ה-20 ערבבה את כולן בדרום ארצות הברית. המוזיקה משפיעה על התפתחות התופים. ומערכת התופים משפיעה על התפתחות המוזיקה. בין המוזיקאים שפעלו באזור, היה גם המתופף שדיברנו עליו בהתחלה, אדוארד דידי צ'נדלר מיודענו. צ'נדלר, שהיה מולטי, הכיר את כל פניה של החברה בניו אורלינס. הוא ניגן גם באירועי יוקרה של בני החברה הגבוהה, וגם בבתי הבושת המתונפים ביותר בסטוריוויל. ולצ'נדלר, שבדיוק החל לחוות את השפעותיה של ההפרדה הגזעית החוקית בארצות הברית, היה רעיון מהפכני. באמצעות חתיכת קרטון, קרש קטן, שרשרת וכמה קפיצים, צ'נדלר בנה דוושה מגושמת שחוברה לתוף הבאס. הוא היה האדם הראשון, המתופף המודרני הראשון, שניגן עם הרגל על הבאס ועם הידיים על שאר הכלים. המתקן המבריק שלו היה רחוק מלהיות מושלם, והנגינה עליו הייתה מאתגרת, אבל האפשרויות שהוא פתח היו מטורפות. תוך כמה עשורים, מקצבי הג'אז הפכו מורכבים ומתוחכמים יותר. המוזיקה הפכה חיה יותר, חייתית יותר, עשירה יותר.
אל תשכח שעוד ניגנו שם באותו זמן רק רבעים על הבייס דרם. אז עם זה היה אפשר להסתדר. היה פרימיטיבי לגמרי. אבל אחר כך נכנסו לזה קצת נגנים שבאו מהקלאסי. ולקחו את זה למקומות אחרים, שם היו כבר טכניקאים מאוד מאוד גדולים, וזה התחיל להתפתח. לא הטופים, שאר הנגנים, הצ'מבלו, אחרי זה הפסנתר, הבאס, הקונטרבאס, חצוצרה, שהייתה איזה קלרינטים, התחילו להיכנס ל... כל הכלים, בעצם כל הכלים הקלאסיים, נכנסו לשם. ונגנים קלאסיקאים, שנגנו רק קלאסי בחיים שלהם, פתאום נתקלו במשהו מאתגר וחדש לחלוטין, שזה נקרא חופש נגינה. בקלאסיקה אתה מקובע, אתה לא זז, זה מה שיש. דרך אגב, הדידי צ'נזלר הזה, אני אומר לך שהוא ניגן בבתי זונות, כי בבתי זונות הוא יכול לנגן מה שהוא רוצה, ולהשתולל ולהתפרע והכל בסדר. במקומות של העשירים, שהוא עושה כל מיני מסיבות לריקודים וכאלה, לא, הוא ניגן יפה מאוד, מה שאמרו לו, ולא זז מילימטר מהקצב עצמו.
הראשונים של הג'אז, יכולת האלתור של ג'אזיסטים הייתה קריטית, במיוחד כשמדובר במתופפים. חוש ההומור של דידי צ'נדלר היה כלי חשוב. הטיימינג הקומי שלו בא לידי ביטוי כשאילתר בצורה מדויקת. בשנת 1904 רשם צ'נדלר את ההמצאה שלו כפטנט, וטוף הבאס הפך לטוף המרכזי במערכת התופים, סביבו הוצבו כל השאר.
אתה יודע, דרך אגב, שהבייסדרם בזמנו היו בייסדרמים ענקיים. אתה אמרת שהם היו מרכזיים, נכון? הם גם היו, בגלל זה הם גם היו ענקיים. היו בייסדרמים שנגנו 30 אינץ', 32 אינץ'. זה בייסדרמים שאתה היום לא רואה אותם בכלל. מאוד מאוד גדול ופתוח.
חמש שנים לאחר מכן, שני אחים, ויליאם ותיאובולד לודוויג, הקימו את חברת לודוויג אנד לודוויג, ייצרו ומכרו לראשונה את מערכת הדוושה לטוף הבאס. קשה להכין רשימה מצומצמת של המתופפים הגדולים בהיסטוריה. באמת, היו הרבה. אבל מעט מאוד מתופפים באמת שינו את עולם המוזיקה. דידי צ'נדלר היה אחד מהם.
באדי ריץ', אלווין ג'ונס, טוני וויליאמס, אי אפשר להתעלם מארט בלקי, אי אפשר להתעלם מהרבה גדולים אחרים. אז זה ג'ון בונה מזפלין, וזה ים פייס של די פרפל, וקלייב בנקר של ג'טוטול, ובטח ובטח של קאר פלמר מאמברסון לקול פלמר.
רינגו סטאר היה גם אחד כזה.
רינגו סטאר לא ניגן הרבה דברים שאנחנו שומעים ואנחנו נהנים מהם, הוא לא ניגן אותם. אתה יודע כבר מה באדי ריץ' עשה על התופים בשנות סוף שנות ה-40-50? מה שרינגו סטאר לא חלם לעשות, ואם הוא יוולד עוד פעמיים בגלגול הוא לא יעשה. מה שרינגו סטאר עשה בקשר לביט הפשוט, שרוקדים בו, שבזמנו התחילו לצאת, הרי בעצם כל המוזיקת הזאת, למה היא הייתה? מוזיקת ריקודים. כל הדיסקוטקים, שהיו גניבה, אז הוא ניגן דבר מאוד מאוד פשוט. אבל הפשוט הזה היה מובן. טוק, טק, טוק, טק, טוק, טק, טוק. שאף אחד לא ניגן ככה אז. כולם ניגנו, טום, טק, טום, טק, טום, 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 טק, 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 מלא מלא סולים וכאלה. הוא לא ידע לנגן ככה. הוא פשוט ניגן פשוט. לדעתי, מה שמשך אותו לנגן ככה, המוזיקה הנפלאה של הביטלס. לדעתי כל מתופף בתקופה הזאת, שאנחנו מכירים מהתקופה הזאת, שהיה נכנס לביטלס, היה מנגן את אותם דברים.
באותה השנה בה יצאו לד זפלין ובנילה פאז' לסיבוב הופעות משותף בסיאטל, שתי הלהקות השתתפו במה שהפך לתקרית הגרופיות הידועה ביותר לשמצה בהיסטוריה של הרוק. וכך סיפר אפיס. המלון בו שהו שכן על מפרץ, והאורחים הורשו לדוג ישירות מחלונות החדרים. אפיס, רוברט פלנט, אשתו של פלנט ועוד שני חברים עשו קצת סמים בחדר, בכל זאת שנת 69, כשלפתע נשמעה דפיקה על הדלת. בפתח התגלתה בחורה שאפיס התעסק איתה יום קודם. היא הייתה מאוד מסתולה והתעקשה לצלם סרט עם כולם. אפיס היה מחוק מדי כדי להתעסק איתה והלך לחדר הסמוך לבונהם ואשתו ועוד כמה חברים. כמה דגו מהחלון, ובחדר האמבטיה הם שמרו קריש קטן באורך חצי מטר שנתפס שוחה בבוץ. אפיס סיפר להם על הבחורה וחזר לחדר הראשון. שוב החבורה שמעה קצת מוזיקה, ואז שוב דפיקה בדלת. כשנפתחה, עמדו שם החבר'ה מהחדר השני עם מצלמת 8 מילימטר ותאורה. מכאן, מספר אפיס, זה היה טבח. הבחורה התפשטה, ואז הבין אפיס שהמצלמה והתאורה לא היו הדבר היחיד שהגיע איתם לחדר. הקריש התלווה גם כן. הבחורה נזרקה אל המיטה, אחד מצלם ואחד מצליף בה עם הקריש. היא נפצעה ודיממה, אבל היא לא הפסיקה להיענח בהנאה. הסצנה הייתה מחליאה. הרעש הוביל לחדר את מנהל המקום שהתפרץ ודרש להפסיק את האירוע מיד. אפיס ועוד שניים יצאו משם בהיסטריה. למחרת פגש אפיס בפרנק זאפה וסיפר לו את הסיפור שהונצח בשיר The Mud Shark.
The Mud Shark Dancing Lesson. Let me tell you the story about the mud shark. When
the band on down behind me, boys. The origins of the Mud Shark are as follows.
קרמיין אפיס המשיך להרכבים רבים, בין השאר עם אוזי אוסבורן וג'ף בק. בשלב מסוים הוא גר קצת בדירה של חבר בלוס אנג'לס. הוא השתמש בדירה כמקום לישון בו, משהו בחצי מהזמן. עד שלדירה נכנס בפול טיים בחור חדש בשם פרינס. הוא היה פאנקי, נזכר אפיס, כשהוא דיבר זה נשמע כאילו מישהו לוחש לי ממרחק של 3 קילומטר. השניים היו שותפים לבביים, ואפיס היה שם כשפרינס הופיע לראשונה וחימם את הרולינג סטונס.
היום מערכת התופים היא שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים. יש היום כמעט 75% מהתופים מנגנים גם עם דאבל בס. וכולם חושבים שאת הדאבל בס הראשון, נכון שהוא היה הפופולרי ביותר, זה היה ג'ינג'ו בייקר מהקרים, שהגיע עם דאבל בס להופעות. אבל בואו נעשה תיקון קטן בעניין הזה, זה היה לואי בלסון. לואי בלסון היה המתופף הראשון שעלה עם דאבל בס, אחרי זה ג'ינג'ו בייקר, זה התחיל להתפתח לאט לאט, וככה זה המשיך. המתופף היום הוא צריך להיות סוליסט, בדיוק כמו גיטריסט, וכל אחד אחר. הם גם עומדים בפרונט, הם לא מוכנים כבר לשבת אחורה.
ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה ליוסי בוזי, תודה גם לאור מנהר שלחץ על הדוושה והיה על ההפקה, ולניר גורלי שנתן קצב והיה על העריכה. תודה גם לאיתי מילר על הרעיון לפרק. כל הפרקים של מנהר הזמן זמינים להזנה כל העת באתר שלנו, ביישומון כאן אודי, בספוטיפיי ובכל אפליקציית פודקאסטים אחרת. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה 4 ברשת כאן תרבות. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות לעוד סיפורים, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני רן מנהר. נשוב וניפגש בפרק הבא.